שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים הלכות שמיטה ויובל בפרק התשיעי ובו 30 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה להשמיט המלווה בשביעית שנאמר, שמות כל בעל משה ידו. בעל משה ידו הוא בעל החוב אשר תובע את ממונו, והוא צריך להשמיט בשביעית את המלווה אשר ישה ברעהו. והתובע החוב שעברה עליו שביעית, עבר על לא תעשה, שנאמר לא יגוס את רעהו ואת אחיו. הלכה ב' אין שמיטת כספים נוהגת מן התורה בשביעית, אלא בזמן שהיובל נוהג, שכל ישראל על אדמתם, שיש שם שמיטת קרקע, שקרקעות קנויות חוזרות לבעליהן המקורי, שהרי ישוב הקרקע לבעליו בלא כסף, ודבר זה קבלהו. אמרו חכמים, בזמן שאתה משמיט קרקע, אתה משמיט כספים בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. ובזמן שאין שם שמיטת קרקע, אין אתה משמיט כספים בשביעית, אפילו בארץ. הלכה ג' ומדברי סופרים שתהיה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום. ואף על פי שאין היובל נוהג, כדי שלא תשתכח תורת השמטת כספים מישראל. הלכה ד' אין שביעית משמטת כספים אלא בסופה, שנאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות וכו', ושם הוא אומר במצוות הקל, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. מה שהמחר שבע בסוכות של שנה שמינית, אף השמטת כספים אחר שבע בסיום שנה שביעית. לפיכך, המלווה את חברו בשביעית עצמה, גובה חובו כל השנה. וכשתשכח חמה בלילי ראש השנה של מוצאי שביעית, עבד החוב. הלכה ה' שחט את הפרה וחילקה על דעת שיום ראש השנה של מוצאי שביעית, וישלבו לו לבשר לאחר החג, ונתעבר אלול, בדין קבע שחודש אלול יהיה מעובר חודש של 30 יום, וחודש תשרי יתחיל רק למחרת, ונמצא אותו היום סוף שביעית, עבדו אדמים. כלומר, הפסיד את כספו, שהרי עברה שביעית על החוב, מציאות זו שייכת בזמן שיש סנהדרין, וקביעת לוח השנה אינה ידועה מראש, אלא נעשית על פי ראיית הלבנה. הלכה ו', שביעית משמטת את המלווה, ואפילו מלווה שבשטר שיש בו אחריות נכסים, הרי זה משמיט. כלומר, אפילו שבשטר הלוואה כתוב שקרקעות הלווה משורבדות להחזרת החוב, השביעית משמטת. ואם סיים לו שדה בהלוואתו, שסיכמו ביניהם על חלקת קרקע מסוימת שממנה יוכל למלווה לגבות חובו, אינו משמיט, כיוון שחוב כזה נחשב כחוב שכבר נפרה. והשביעית משמטת את השבועה. כלומר, אדם שהתחייב לחברו שבועה ממונית, אינו צריך להישבע, שנאמר לא יגוס מכל מקום, לא לשלם ולא להישבע. הלכה זין, במה דברים אמורים? בשבועת הדיינים, שבועה שבית דין משביעים את הנתבע על טענתו, וכל כיוצא בה מדברים, שאם יודה בהן שביעית משמטת, שהמחלוקת הממונית היא על חוב, שכשם ששביעית משמטת את החוב עצמו, כך משמטת חיוב שבועה שנובע ממחלוקת על החוב. אבל שבועת השומרין והשותפין וכיוצא בהן משבועות שאם יודה ישלם, הרי זה יישבע אחר השמיטה. כלומר, במקרה ששבועת הדיינים קשורה למחלוקת ממונית שאינה נובעת מחוב, אלא מפיקדון או שותפות וכדומה, שאותה המשביעית אינה משמטת, אין השבועה נשמטת. הלכה ח', הלווהו תבעו וכפר בו. המלווה ביקש את כספו והלווה הכחיש, והגיע שמיטה והוא בכפירתו, והודה אחר שעברה שביעית או שבאו עליו עדים אחר שביעית, אין השביעית משמטת, כיוון שבשעת ההשמטה איננו יודעים אם הייתה הלווה או לא, שהרי הלווה מכחיש, וכגון שעדיין לא חייבו את הלווה להישבע. הלכה ט, המלווה את חברו וקבע לו זמן לעשר שנים, שאינו יכול לטובעו עד שיעברו עשר שנים, אינו משמיט, והוא הדין אם קבע לו זמן אחר שמסתיים לאחר השמיטה, אף על פי שהוא בא לידי לא יגוס כעבור עשר שנים, הרי הוא עתה בזמן השמיטה אינו יכול לנגוס. יתנה עמו שלא יתביינו, שביעית משמטת. במקרה זה חובת הפירעון חלה ללווה כל הזמן, אף על פי שהמלווה אינו יכול לטובעו, ולכן הלוואה זו ככל הלוואה. הלכה י' המלווה את חברו ויתנה אמו שלא תשמתנו שביעית, הרי זה נשמת, שאינו יכול לבטל דין השביעית. אין משמעות לתנאי כזה כיוון שיתנה לבטל את דין התורה. יתנה אמו שלא ישמית הוא חוב זה ואפילו בשביעית, תנאו קיים. שכל תנאי שבממון קיים, ונמצא זה חייב עצמו בממון שלא חייבה אותו תורה בו, שהוא חייב. הלכה י' הקפת החנות, לקוח קבוע בחנות שמזמן לזמן משלם בבת אחת עבור כל הקניות שקנה לאחרונה, אינה נשמטת, שאינו נחשב עדיין כחוב, כיוון שהמוכר אינו מעוניין לגבות את התשלום עד שיצטבר סכום משמעותי, ואם עשה אותה מלווה, משעה שהמוכר מעוניין לגבות את התשלום, נשמטת. שכר שכיר אינו נשמט, כיוון שדרך העובדים להמתין עם דרישת השכר, עד שיצטבר סכום משמעותי, ואם זה כפו עליו מלווה, אם עשה הוא חוב, הרי זה נשמט. הלכה י' ב', כנסות של האונס והמפתה והמוציא שם רע אינן נשמטין, מכיוון שאינם ככל חוב ממוני כלפי אדם אחר, אלא עונש. ואם זה כפן במלווה, כלומר אם עשן חוב על הנקנס, כגון שכתב שטר חוב על תשלום הכנס, נשמטין. וממתי נזקפין במלווה? משעת העמדה בדין. משעה שבידו לדין, קיימת אפשרות לזקוף במלווה משום שמאותו זמן נקבעת שייכות הכנס למקבלו. הלכה י' ג' המגרשת אשתו קודם השמיטה, אין כתובתה נשמטת, כיוון שלשטר כתובה יש תוקף של פסק דין כתוב על ידי בית דין, וחוב כזה אינו נשמט. ואם פגמה אותה, מודה שקיבלה חלק מהסכום, או זה כפתה עליו במלווה, על ידי כתיבת שטר חוב, נשמטת. הלכה י' ד' המלווה על המשכון, מלווה שלקח ערבון מידי הלווה, אינו משמיט, כיוון שהמשכון קנוי למלווה באופן זמני, והרי זה כחוב שכבר נפרע, והוא שיהיה החוב כנגד המשכון, ששווי המשכון כסכום החוב, ואם היה יתר עם סכום החוב גבוה משווי המשכון, משמיט היתר על המשכון. הפער בין סכום החוב לשווי המשכון נשמט. הלכת את ו' המוסר שטרותיו לבית דין ואמר להם אתם גבו לי חובי, אינו נשמט, שנאמר ואשר יהיה לך את אחיך, וזה בית דין תובעין אותו. וכן בית דין שחתכו, שפסקו את הדין וכתבו, איש פלוני אתה חייב ליתן לזה כך וכך, אינו נשמט, שזה כגבוי הוא, וכאילו הוא בא לידו, ואינו כמלווה. הלכת את זין, כשראה הלל הזקן שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, ועוברין על הכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר וכו', התקין פרוסבול כדי שלא ישמט החוב, עד שילבו זה את זה. ואין הפרוסבול מועיל אלא בשמיטת כספים בזמן הזה שהיא מדברי סופרים, אבל שמיטה של תורה אין הפרוסבול מועיל בה. המילה פרוסבול מקורה ביוונית ומשמעותה מדויקת אינה ברורה כל צורכה. הפרוסבול הוא מסירת מודעה של המלווה בפני בדין שיגבה חובותיו בכל עת. הלל הזקן תיקן שבזמן ששמיטת כספים נוהגת מדברי חכמים, אם מודיע אדם לבית הדין שיגבה את חובותיו בכל זמן שירצה, יחשב הדבר כאילו מסר את השטרות לבית הדין. הלכה י' ז' אין כותבין פרוסבול אלא בית דין חכמים גדולים ביותר שיש להם סמכות רבה בענייני הציבור, כבית דינו של רבי עמי ורבי אסי, שהן ראויים להפקיע ממון בני אדם, אבל שאר בתי דינין אינן כותבין. הלכה י' ח' זהו גופו של פרוסבול, נוסח הפרוסבול. מוסר אני לכם, מודיע בפניכם פלוני ופלוני הדיינין, שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי, כל חוב שחייבים לי, שהגבנו כל זמן שירצה, והדיינין חותמין מלמטן או העדין. הלכה יוטט, אין כותבין פרוסבול אלא על הקרקע, אלא אם כן יש ללווה קרקע, יש מפרשים אתם משום שאז החום נחשב כגבוי ביד בית דין. אם אין קרקע ללווה, מזכה לו המלווה כלשהו בתוך שדהו, אפילו כלח של קרוב, השילו מקום לתנור או לקירה, כותבין עליו פרוסבול. הייתה לו שדה ממושכנת, שדה שנתן אותה כמשכון עבור הלווה אחרת, אפילו אם השדה נמצאת כעת בחזקת הממשכן והוא אוכל פירותיה, כותבין עליה פרוסבול. הלכה כף וכותבין לאיש הנכסה אשתו וליתומים שלבו כסף ואין להם קרקע, הנכסה אפיטרופין, האחראים על היתומים. אין לו קרקע ולערב יש לו קרקע, כותבין עליה פרוסבול. היה לו חוב על חברו, אם אדם אחר חייב כסף ללווה ויש לחברו קרקע, הועיל והוא תחת שעיבודו, מכיוון שקרקע זו משועבדת ללווה, כותב עליו פרוסבול. הלכה כ"א, אחד שלווה מחמישה צריכין פרוסבול לכל אחד ואחד, כיוון שיש חמישה מלווים והפרוסבול נכתב על ידי המלווה ולא על ידי הלווה. וחמישה שלוו מאחד, דיו פרוסבול אחד לכולם. הלכה כ"ב, כתב הפרוסבול תחילה ואחר כך הלווה, אינו מועיל, שלא ניתן לכתוב פרוסבול על חוב שאינו קיים, אלא משמית, עד שיכתוב הפרוסבול אחר שהלווה. נמצאת אומר שכל מלווה הקודמת לפרוסבול אינה נשמטת בפרוסבול זה. כלומר, הפרוסבול מועיל שהלוואה לא תשמט. ואם הפרוסבול קדם את המלווה, הרי זו נשמטת. אלא אם כן, יכתוב פרוסבול נוסף לאחר הלוואה. הלכה כ"ג, לפיכך פרוסבול המוקדם, כלומר פרוסבול שנכתב בתאריך מסוים וכתבו בו תאריך מוקדם יותר, כשר, והמאוחר פסול. כיצד? כתב הפרוסבול בניסן והקדים זמנו מאדר. התאריך שנכתב הפרוסבול הוא חודש אדר. כשר, שהרי אורה כוחו של המלווה, כותב הפרוסבול, שאינו משמיט אלא עד אדר. המלווה סומך על פרוסבול זה רק בנוגע ללוות שלווה עד אדר. אבל אם אחר זמנו כתבו מאייר, אם הפרוסבול נכתב בניסן והתאריך שנכתב בו הוא חודש אייר, פסול, שהרי מייפה כוחו שהוא אינו משמיט עד אייר שלא כדין, שאין דינו של להשמיט אלא עד ניסן בשעת מסירת הדברים לבית דין. כלומר, הטעות בתאריך גורמת לכך שהמלווה אינו משמיט הלוואות שלווה עד אייר, למרות שהפרוסבול מועיל רק להלוואות עד ניסן. הלכה כ"ד, המוציא שטר חוב אחר שביעית ואין עמו פרוסבול, עבד חובו. ואם אמר היה לי פרוסבול ועבד, נאמן, שמזמן הסכנה ואילך בעל חוב גובה שלא בפרוסבול ולא עוד, אלא כשיביא בעל חוב את שטרו כשיבוא לטבוע במלווה על פה, אומרים לנטבע שלם לו. ואם טען הנטבע ואמר היה פרוסבול שלו, אומרים לתובע היה לך פרוסבול ועבד, אם אמר כן היה, נאמן, ואם הודע שלא כתב פרוסבול, עבד חובו. והיתומים שירשו שטר חוב מאביהם אינן צריכים פרוסבול, שאם הם קטנים בית דין תובעים את חובותיהם ושטרותיהם כמסורים לבית דין גם ללא פרוסבול, ואם הם גדולים בית דין טוענים בשבילם שלאביהם היה פרוסבול. הלכה כ"ה, הוציא פרוסבול וטען הנתבע ואמר מלווה זו שהוא תובע אחר פרוסבול זה הייתה, והתובע אומר קודם פרוסבול זה, התובע נאמן. שאילו אמר היה לי ועבד, נאמן, ואף על פי שאיננו יודעים זמן הפרוסבול שעבד. כלומר, המלווה נאמן לטעון שפרוסבולו עבד, כמובן בהלכה קודמת, ואין חוששים שמה הלוואה הייתה לאחר כתיבת הפרוסבול שעבד, ואם כן ודאי שנאמן לומר על פרוסבול שבידו, שנכתב לאחר הלוואה. הלכה כ"ו, טען הנתבע ואמר מלווה יש לו אצלי, והתובע אומר לא חי, אלא הקפת החנותי, שינה נשמטת, שהרי לא זה כפתי המלווה, הרי זה נאמן. שאם ירצה יאמר מלווה הייתה, ופרוסבול היה לי ועבד, שכיוון שתקנו חכמים פרוסבול, חזקה היא שאין אדם מניח דבר מותר ואוכל דבר אסור. כלומר, כיוון שיש לאדם אפשרות לקבל את כספו ביתר, יש להניח שיעדיף אפשרות זו על פני טענה שקרית, שהחוב הוא הקפת החנות, ולכן נאמן בטענתו. הלכה כ"ז, תלמידי חכמים שילבו זה את זה, ומסר דבריו לתלמידים, שבתלמידי חכמים הקלו שאינם צריכים בית דין חשוב, ואמר, מוסר אני לכם שכל חוב שיש לי שיגבנו כל זמן שירצה, אינו צריך לכתוב פרוסבול, מפני שאין יודעין שהשמטת כספים בזמן הזה מדבריהם, ובדברים בלבד היא נדחית. הלכה כ"ח, כל המחזיר חוב שעברה עליו שביעית, אפילו כשהמלווה לא עשה פרוסבול, או בזמן ששמיטה נוהגת מהתורה ופרוסבול אינו מועיל, רוח חכמים נוחה הימנו. חכמים מרוצים מהמעשה שעשה לפני משורת הדין, וצריך המלווה לומר למחזיר, משמית אני, וכבר נפטרת ממני. אמר לו, אף על פי כן, רצוני שתקבל, יקבל ממנו, שנאמר לא יגוס, והרי לא נגס, ולא יאמר לו, בחובי אני נותן לך, אלא יאמר לו, שלי אין, ובמתנה אני נותן לך. הלכה כפתת, החזיר לו חובו ולא אמר לו כן. כלומר, הלווה לא אמר שהוא נותן מתנה. מסבב עמו בדברים, עד שיאמר לו הלווה, שלי הן, ובמתנה נתתים לך. ואם לא אמר כן הלווה, לא יקבל ממנו המלווה, אלא ייטול מאותיו וילך לו. הלווה ילך לדרכו כשהכסף נשאר בידו. הלכה למד, אומר הרמב"ם, מי שנמנע מלהלוות את חברו קודם שמיטה, שמא יתאחר החוב אצלו וישמט, שמא הלווה לא יחזיר את החוב עד זמן שמיטת כספים, עבר בלא תעשה, שנאמר ישמר לך וכו'. וחטא גדול הוא, שהרי הזהיר התורה עליו בשני לוין, שני איסורי לא תעשה, שנאמר ישמר לך פן יהיה, ישמר לב אחד, ופן לב שני. וכל מקום שנאמר ישמר או על או פן, הרי זו מצוות לא תעשה. והתורה הקפידה על מחשבה רעה זו וקרא אותו בלי יעל. והרי הוסיף הכתוב להזהיר ולצוות שלא ימנע אלא ייתן, שנאמר נתון תיתן לו ולא ירא לבבך בתיתך לו. והבטיח הקדוש ברוך הוא בשכר מצווה זו בעולם הזה, שנאמר כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים בלכות שמיטה ויובל בפרק התשיעי. לימוד הרמב״ם יומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים בלכות שמיטה ויובל בפרק העשירי ובו 16 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה לספור שנים 7-7 ולקדש שנת ה-50. להכריז עליה כשנה קדושה שצריך לשבות בה מעבודת האדמה ולהפקיר היבול, שנאמר וספרת לך 7 וכו', וקידשתם את שנת ה-50, ושתי מצוות אלו מסורים לבית דין הגדול בלבד. הלכה ב', וממתי התחילו למנות שמיטין ויובלות? מאחר 14 שנה משנכנסו לארץ, לאחר תום 14 שנה מזמן כניסתם לארץ על ידי יהושע, שנאמר, 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך, עד שיהיה כל אחד ואחד מכיר ארצו, ושבע שנים עשו בכיבוש הארץ, ושבע שנים בחילוק. נמצאת אומר, בשנת 3500 ו-2000, מראש השנה שאחר מולד אדם הראשון, שהיא שנה שנייה ליצירה, התחילו למנות. ועשו שנת 10500 ליצירה, שהיא שנת 1 ו-20, משנכנסו לארץ, שמיטה. יציאת מצרים הייתה בשנת 2448 לבריאת האדם, ולאחריה עברו 40 שנה במדבר ועוד 14 שנה בכיבוש וחלוקת הארץ. נמצא שהשנה הראשונה למניין הייתה בשנת 2503 לבריאת האדם, שהיא שנת 2504 ליצירת העולם, וממילא שנת 2510 ליצירה הייתה שנת שמיטה. ומנו 7 שמיטות וקידשו שנת 50, שהיא שנת 4 ו-60, מי שנכנסו לארץ. הלכה ג', 17 יובלין מנו ישראל מי שנכנסו לארץ עד שיצאו, ושנה שיצאו בה, שגלו מן הארץ, שחרב בה הבית בראשונה, במוצאי שביעית הייתה, ושנת 6 ו-30 ביובל הייתה, ש-400 שנה ו-10 שנים עמד בית ראשון. כיוון שחרב הבית בטל מניין זה מי שבטלה הארץ, שבטל יישוב הארץ, ונשארה הארץ חרבה 70 שנה, ונבנה בית שני ו-420 שנה עמד, ובשנה השביעית מבניינו עלה עזרה, והיא הביאה השנייה. הביאה הראשונה הייתה על ידי עולי מצרים, ואז נתקדשה הארץ קדושה ראשונה שבטלה בזמן הגלות, ובביאה השנייה של עולי בבל נתקדשה הארץ קדושה שנייה לעולם. ומשנה הזאת התחילו למנות מניין אחר, ועשו שנת 13 לבניין בית שני שמיטה, ומנו 7 שמיטות וקידשו שנת 50, ואף על פי שלא היה שם יובל בבית שני, שאין היובל נוהג אלא בזמן שכל ישראל על אדמתם, מונין היו אותו כדי לקדש שמיטות, כדי לדעת מתי שנת שמיטה, ששנת היובל מפסיקה את המניין הקבוע של שבע אחר שבע. הלכה ד' נמצאת על המש שהשנה שחרב בה הבית באחרונה, שתחילתה מתשרי שאחר החורבן בשני חודשים, שרי מתשרי הוא המניין לשמיטים וליובלות, אותה השנה מוצאי שביעית הייתה, ושנת 15 מן היובל התשיעי הייתה, ולפי חשבון זה שנה זו שהיא שנת 1107 לחורבן, שהיא שנת 780 ו-1400 למניין שטרות, כלומר למלכות אלכסנדר מוקדון, מניין שהיה נהוג בימי חזל והגאונים, שהיא שנת 630 ו-900 ו-4000 ליצירה, 1176, היא שנת שמיטה, והיא שנת 1:20 מן היובל. הלכה ה', אבל כל הגאונים, חכמי הדורות של אחר התלמוד, אמרו שמסורת היא בידיהם איש מפי איש, שלא מנו באותן ה-70 שנה שבין חורבן בית ראשון ובניין בית שני, אלא שמיטות בלבד, בלא יובל. וכן מי שחרב באחרונה לא מנו שנת 50, אלא 7-7 בלבד מתחילת שנת החורבן, וכן עולה מתלמוד עבודה זרה כפי חשבון זה שהוא קבלה, לפי החישוב שמבוסס על מסורת הגאונים. הלכה ו', ושנת השמיטה ידועה היא מפורסמת אצל גאונים ואנשי ארץ ישראל, וכולם לא מנו אלא לשני חורבן. המניין מתבסס על כך שהשנה הראשונה לחורבן של הבית השני הייתה מוצאי שביעית, שהיא שנה ראשונה למניין השמיטה הבאה, ולאחר מכן מנו 7 אחר 7 ללא הפסק. משליחים אותם 7-7, מחלקים את השנים שמאז החורבן ל-7, ולפי חשבון זה תהי שנה זו שהיא שנת 700 ו-1000 לחורבן מוצאי שביעית, שהרי השנה שלפניה היא שנת 1106 לחורבן הבית השני, ומספר זה הוא כפולה של 7. ועל זה אנו סומכים, וכפי חשבון זה אנו מורים לעניין מעשרות ושביעית והשמטת כספים, שהקבלה והמעשה, המנהג המקובל, עמודים גדולים בהוראה, ובהם ראוי להתעלות. הלכה זין, שנת היובל אינה עולה ממניין שני השבוע, אלא שנת 49 שמיטה, ושנת 50 יובל, ושנת 51 תחילת 6 שנים של שבוע, כלומר שנה ראשונה למניין השמיטה הבאה, וכן בכל יובל ויובל. הלכה אחת, מי שגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה לפני חורבן בית ראשון, בטלו היובלות, שנאמר וקראתם דור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה, שכל שבטי ישראל נמצאים בארץ ישראל, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט, אלא כולן יושבים כתקנן כל שבט בנחלתו. בזמן שהיובל נוהג בארץ, נוהג בחוץ על הארץ, לעניין שחרור עבדים, אבל לא לדינים הקשורים לקרקע, ולא לעניין תקיעת שופר, שנאמר יובל היא בכל מקום, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. כלומר, היובל נוהג בזמן שכל יושבי עליה, אפילו אם בית המקדש אינו בנוי. הלכה תת, ובזמן שהיובל נוהג, נוהג דין עבד עברי, יהודי יכול להימכר לעבדות, ודין בתי הרי חומה, דיני מחירה מיוחדים שחלים על בתים בעיר מוקפת חומה, ודין שדה חרמים, אדם שאמר על שדהו בארץ ישראל הרי זו חרם, תינתן לכהנים המשרתים במקדש באותו זמן, אך בזמן שאין היובל נוהג, אין בדבריו כלום. ודין שדה אחוזה, דיני מחירה והקדשה של שדה שאדם קיבל בירושה, ומקבלין גר תושב, גוי שקיבל עליו מצוות בני נוח מפני ציווי הקדוש ברוך הוא, ורוצה לגור בארץ ישראל, ונוהגת שביעית בארץ, והשמטת כספים בכל מקום מן התורה. ובזמן שאין היובל נוהג, אין נוהג עבד עברי, ולא בתי הרי חומה, ולא שדה אחוזה, ולא שדה חרמים, ואין מקבלין גר תושב, ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם. וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם, כמו שבארנו. כל דיני השמיטה הנוגעים בארץ ישראל וכן דין השמטת כספים שנוהג בכל מקום, אינם חובה מהתורה, אלא מדברי חכמים. כל זה בזמן שאין היובל נוהג. הלכה י', מצוות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי יום הכיפורים בשנת היובל, ומצווה זו מסורה לבית דין תחילה, שהם תוקעים ראשונים. וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, שנאמר, תעבירו שופר וכו', ותוקין בשופר תשע, כדי שתוקין בראש השנה, תקיעה, תרועה, תקיעה, שלוש פעמים, ומעבירים שופר בכל גבול ישראל, תוקין בכל מקום ברחבי הארץ, אך לא בחוץ לארץ. הלכה י' לב, שופר של יובל ושל ראש השנה, אחד הוא לכל דבר, בשני המועדים הללו תוקים בקרן הכבשים הכפוף, ושניהם שווים לכל דיני שופר, ואחד היובל ואחד ראש השנה לתקיעות, שניהם שווים בעניין מניין ודיני התקיעות, כגון הדינים המפורטים בלכות שופר, אלא שביובל תוקים בין בבית דין שקידשו בו את החודש, ובין בבית דין שלא קידשו בו את החודש, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע כל זמן שבית דין יושבין, ושלא בפני בית דין. הלכה י"ב, ובראש השנה שחל להיות בשבת לא היו תוקעין, אלא בבית דין שקידשו בו את החודש, ואין כל יחיד ויחיד תוקע אלא בפני בית דין. הלכה י"ג, שלושה דברים מעכבין ביובל, תקיעה ושילוח עבדים עבריים, והחזרת שדות לבעליהן, וזוהי השמטת קרקע, שאם לא עשו אחד מאלו, השנה אינה מתקדשת, ואיסורי שביתת הארץ אינם נוהגים בה. הלכה י"ד, בראש השנה ועד יום הכיפורים, לא היו עבדים נפטרים לבתיהן, ולא משתעבדין לאדוניהם, ולא השדות חוזרות לבעליהן, אלא עבדים אוכלין ושותין ושמחין ועטרותיהם בראשיהם, מכסים ראשם בכיסוי מכובד כסימן לחירות, כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהן וחזרו שדות לבעליהן. הלכת את וב, דין היובל בשביתת הארץ ודין השמיטה, אחד הוא לכל דבר, כל שאסור בשביעית, מעבודות הארץ, אסור בשנת יובל, וכל שמותר בשביעית, מותר ביובל, ומלאכות שלוקין עליהן בשביעית, לוקין עליהן ביובל, ודין פירות שנת יובל באכילה או במחירה או בביאור, כדין פירות שביעית לכל דבר. הלכת את זין, אומר הרמב״ם, יתרה שביעית על היובל, שהשביעית משמטת כספים, ואין היובל משמיט כספים, ויתר יובל על השביעית, שהיובל מוציא עבדים ומשמיט קרקע, שהקרקעות הנמכרות חוזרות לבעליהן ביובל, וזהו דין מכירת שדות אמור בתורה, והיא מצוות עשה, שנאמר גאולה תיתנו לארץ. יובל משמיט קרקע בתחילתו, ושביעית אין משמטת כספים, אלא בסופה כמו שבארנו. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר עזרים לכות שמיטה ויובל בפרק העשירי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, בפרק 11 ובו 21 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, ארץ ישראל המתחלקת לשבטים אינה נמכרת לצמיתות לעולם, שנאמר והארץ לא תימחר לצמיתות, ואם מחר לצמיתות, שניהן עוברין בלא תעשה. המוכר והקונה עוברין בלא תעשה, ואין מעשיהן מועילין, אלא תחזור השדה לבעליה ביובל. הלכה ב' והמוכר שדהו ל-60 שנה, אינה יוצא ביובל, שאין חוזר ביובל, אלא דבר הנמכר סתם או הנמכר לצמיתות. הלכה ג' לא ימכור אדם ביתו או שדה אחוזתו, נחלת אבותיו, אף על פי שאין חוזרין אחר זמן, אלא אם כן העני ונעשה אני, שנאמר וכי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אבל למכור ולהניח אדמים בכיסו או לעשות בהן סחורה או לקח בהן כלים ועבדים ובהמה אינו רשאי, אלא למזונות בלבד, ואם עבר ומחר מכל מקום, הרי אלו מחורים. הלכה ד' ודנין בבית דין בתי הרי חומה ובשדה דין שדה אחוזה. דין מוכר שדה אחוזתו לחשב את אדמים, כלומר להעריך את שווי השדה, לפי השנים הנשארות ליובל, ובכל עת שירצה לפדות, לקנות חזרה, אפילו אם הקונה אינו מעוניין בכך. מחשב עם הלוקח על השנים שאכל, עורכים חשבון על פי מספר השנים שהשדה הייתה בחזקת הקונה ואכל את יבולה, וגורע מדמי המחר, ומחזיר לו את השאר. הלכה ה' כיצד? הרי שנשאר ליובל 10 שנים, כלומר המחירה נעשתה 10 שנים לפני היובל, ומחר לו שדהו ב100 דינר, ואם כן שווי כל שנה 10 דינרים, אכלה לוקח 3 שנים ורצה מוכר לגאול, נותן לו 70 דינר ומחזיר שדהו. וכן אם אכלה 6 שנים, נותן לו 40 דינר ומחזיר שדהו. לא גאלה, אלא הייתה ביד הלוקח עד שנת היובל, תחזור לבעלים בלא דמים, שנאמר מספר שני תבועות עם קור לך. הלכה וב, מחרה לו והיא מלאה פירות, ולאחר שנים גאלה, אינו יכול לומר לו, החזירה לי מלאה פירות כמו שמחרתי לך. לפיכך, אם מחרה לו מלאה פירות לפני ראש השנה או גאלה אחר 2 שנים, הרי זה אוכל 3 תבועות בשתי השנים, ואינו מחשב עמו אלא לפי 2 שנים בלבד, שנאמר על פי השנים, לא על פי התבועות. הלכה זין, הקנים והזמורות ופירות שקמה שבתוכה, קורות וענפי השקמה, הרן שלוקח, כי שאר הפירות שלה, דינם כפירות, אף על פי שאינם נאכלים. אבל אילן שנקסח, שנחרט או שיבש, שניהן אסורים בו. למוכר אסור להשתמש בעץ להסקה וכדומה, מפני שהקרקע וכל אשר בא וחזקת הקונה, ולקונה אסור מפני שעץ הנמכר יחד עם הקרקע, דינו כקרקע שחוזרת לבעלים. כיצד יעשה? ימכר וילקח בדמיו קרקע, ימכרו את העץ ויקנו במקומו קרקע, והלוקח אוכל פירותיה עד שתיגאל השדה מידו. אם המוכר ישיג כסף ויגאל את השדה מיד הלוקח לפני היובל, יוכל הוא ליהנות מהפירות הצומחים בקרקע שנלקחה תמורת העץ היבש, עד שקרקע זו תחזור לבעליה ביובל. הלכה ח', הלוקח שדה אחוזה ונטעה אילנות והשביחה, כשהיא חוזרת ביובל, שמין מעריכין שבח האילנות שבתוכה, מעריכים את עליית ערך השדה בעקבות נטיית האילנות, ונותן בעל השדה דמי השבח ללוקח, שנאמר ויצא ממכר בית, ממכר חוזר, ואין השבח חוזר. הלכה ת', המוכר את שדהו בזמן שהיובל נוהג, כמו שבארנו, אינו מותר לגאול לפחות משתי שנים. המוכר רשאי לקנות חזרה רק לאחר שעברו שנתיים מזמן המכירה, שנאמר במספר שני תבועות ימכור לך. ואפילו רצה לוקח, הרי זה אסור, שנאמר במספר שנים אחר היובל תקנה. ומכאן שגם על הקונה מוטל חיוב שקניית השדה תהיה למספר שנים. אין פחות משתי שנים מעת לעת מיום המכירה. מתאריך המכירה עד לתאריך זה כעבור שנתיים. הלכה י' וצריך שיוכל לוקח שתי תבועות, יבול של שנתיים בשתי השנים ואחר כך יגאל, שנאמר שני תבועות. לפיכך, אם הייתה אחת משתי השנים שביעית או שנת שידפון, מכת יובש בתבועה או ירקון, אינה עולה מן המניין. הלכה י' ד' הניחה לוקח בורה לא מעובדת שנה ואכלה שנה, או אכלה שנה ונרה חרש אותה שנה לזורעה ולא זרעה, הרי אלו עולים למניין. מחרה בשנת יובל עצמה אינה נמכרת, והדמים חוזרים לבעלים. הלכה י"ב, מחרה שנה אחת לפני היובל, כלומר שנה שעולה מן המניין, שהרי השביעית שלפני היובל אינה מן המניין, הרי הלוקח אוכל אותה שנה שנייה אחר היובל, שנאמר שני תבועות, כלומר הקונה מחזיק בקרקע שנה אחת אחר היובל כדי להשלים שנתיים, ואחר כך מחזירה למוכר, שהרי היובל הפקיע את זכותו. הלכה י"ג, מחר נקעים, בורות, מלאים מים או סלעים, שאינן ראויים לזריעה, הרי זה פודה בפחות משתי שנים, לפני שעברו שנתיים המכירה, שנאמר מספר שני תבועות, שדה הראויה לתבועה היא שאינה נגאלת אלא אחר 2 שנים, ואם לא גאלה, אף על פי שאינה ראויה לזריעה, חוזרת הבעלים ביובל, שגם קרקע כזו נחשבת שדה אחוזה. הלכה י"ד, מחר אילנות ללא הקרקע, אין יגאלין לפחות משתי שנים, שרי רואין לתבועות מפיקים יבול, ואילנות סרק נגאלים מיד, ואם לא גאלן, אינן חוזרים לבעלים ביובל שנאמר ושב לאחוזתו, ולא לאילנות. הלכה י"ד, מחר אילנות ללא הקרקע, אין יגאלין לפחות משתי שנים, שרי רואין לתבועות מפיקים יבול, ואילנות סרק נגאלים מיד. ואם לא גאלן, אינן חוזרים לבעלים ביובל, שנאמר ושב לאחוזתו, ולא לאילנות. הלכה ט"ו, מחר שדה הוא לראשון ומחר ראשון לשני ושני לשלישי אפילו 100. בשנת היובל תחזור לאדון ראשון, שנאמר בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה ומאיתו לאשר לו אחוזת הארץ. שנאמר בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה ומאיתו לאשר לו אחוזת הארץ. הלכת את זין, מחרה לראשון במאה דינר ומחרה ראשון לשני ב-200, ורצה אדון לגאול, אינו מחשב אלא עם הראשון. חישוב הסכום שצריך האדון לתת על מנת לגאול, נעשה על פי הסכום שקיבל מהקונה הראשון, שנאמר לאיש אשר מחר לו. מחרה לראשון ב-200 ומחרה ראשון לשני ב-100, הרי זה מחשב עם האחרון. וכן היא מחרה ב-100 והשביחה ביד הלוקח, והרי היא ראויה להימחר ב-200, מחשב לפי מה שמחר. והיא מחרה ב-200 והכסיפה, פחת ערכה, והרי היא ראויה להימחר ב-100, מחשב לפי מה שהיא, לפי ערכה כעת. לעולם מייפין כוח המוכר שדה אחוזה, כיוון שנאלץ למכור שדה אחוזתו מחמת דוחק כלכלי, מייפין כוח המוכר שדה אחוזה, ומרעין כוח הלוקח. הלכה י"ז, המוכר שדה אחוזה והיו לו שדות אחרות, ומחר מאותן השדות כדי לגאול שדה שמחר, אין שומעין לו, אינו רשאי לגאול את שדהו אלא בהסכמת הקונה, שנאמר, ומצא כדי גאולתו, עד שימצא דבר שאינו מצוי לו בשעה שמחר, וכן אם לבא לגאול, אין שומעין לו, שנאמר, והשיג הידו, לא שילווה. הלכה י"ח, מצא מעט ורצה לגאול חצי שדה שמחר, אין שומעין לו, שנאמר כדי גאולתו, או גואל את כולה, או אינו גואל. ואם רצו קרוביו מצד אביו שראויים לירשו, לגאול בעל כוחו של קונה, גואלין, שנאמר או דודו או בן דודו יגלנו וכו'. פסוק זה נאמר ביחס למוכר עצמו לגוי, ומשם נלמד לשאר הגאולות שכל הקרובים יכולים לגאול. הלכה י"ט, הנותן שדה ומתנה, הרי זו חוזרת לו ביובל, שנאמר, תשובו איש אל אחוזתו וכו', לרבות להכליל את המתנה. הלכה כף, האחים שחילקו ביניהם את נחלת אביהם שקיבלו בירושה, כלקוחות הן, כל אחד מהם נחשב כקונה את חלקו מהשני, ומחזירין זה לזה חלקו ביובל, ולא תבטל חלוקתן מכמות שהייתה. אינם צריכים לעשות חלוקה חדשה, אלא רק להחליף ביניהם את החלקים עד היובל הבא. וכן הבכור, שיורש חלק כפול, והמייבם אשת אחיו, הנושא אשת אחיו שמת ללא בנים, שגם הוא מקבל חלק כפול, מחזיר ביובל חלק שנטל ונוטל החלק שכנגדו. כלומר, נותן לאחיו את חלקו הכפול, ומקבל מהם חלק כפול אחר. ויש אומרים שבשנת היובל עצמה מבטלים את החלוקה ונשים שותפים בכל הנחלה, ולאחר היובל כל אחד לוקח את חלקו הראשון. וכן בבכור ויבם, בשנת היובל כולם שווים בנחלה, ולאחר היובל הכל חוזר לקדמותו. הלכה כ"א, אבל היורש את אשתו, אף על פי שירושת הבעל מדבריהם, חכמים תקנו שהבעל יורש את אשתו, עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה ולא מחזיר ביובל. חכמים נתנו לירושת הבעל תוקף של ירושה מדין תורה שנה חוזרת ביובל, ואם ירש ממנה בית הקברות, יחזיר לבני משפחה, משום פגם משפחה. יחזיר למשפחת אשתו, שכן בני משפחתה נקברו שם, ואם המקום יצא מרשותם, נחשב הדבר לגנאי, ויתנו לו דמיה, ישלמו לו המשפחה את מחיר בית הקברות, חוץ מהמחיר של קבר אשתו, ומנקין לו מן הדמים דמי קבר אשתו, שרי חייו בקבורתה, וחייו לשאת בהוצאות הכרוכות בכך. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, בספר זרעים, בלכות שמיטה ויובל, בפרק 11, לידי לימוד הרמב״ם, מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, שאז תמלא ארץ דעת השם, כמה נהיה מכסים בביאת משיח תתקנו, מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.